הפרק בחסות Oryx Vision, המפתחת טכנולוגיה פורצת דרך לראיית עומק ומגייסת מהנדסים בתחומי תכנון מעגלים, אופטיקה, עיבוד אותות, תכנון אנטנות, ננו יצור ועוד. אחד האתגרים הגדולים ביותר בשוק המתפתח של כלי רכב אוטונומיים הוא מדידת המרחק לעצמים מרוחקים ברזולוציה גבוהה. בין אם מדובר בשאריות של צמיג על הכביש במרחק 80 מטרים או אופנוען במרחק של 150 מטרים, הרכב האוטונומי חייב לדעת בדיוק מה קורה סביבו כדי להגיב כמו שצריך. הפתרונות הנוכחיים בשוק לא מסוגלים לספק יכולת ראיית עומק ברזולוציה כזו, וכאן נכנסת למשחק Oryx Vision שמפתחת טכנולוגיה מהפכנית, משדר לייזר ומערך אנטנות מיקרוסקופיות אשר יחדיו מייצרים תמונת עומק מפורטת בעלת טווח ורזולוציה חסרות תקדים. הטכנולוגיה של Oryx Vision תוביל את עולם כלי הרכב האוטונומיים בשנים הבאות. רוצים להצטרף לדרך שלה? Oryx Vision רוצה להכיר אתכם. החברה מחפשת מהנדסים מעולים במגוון תחומים בעולם החומרה. תכנון מעגלים, אופטיקה, עיבוד אותות, תכנון אנטנות, ננו יצור ועוד. בקרו ב-oryxvision.com/jobs או הקליקו על הבאנר של Oryx Vision באתר הבית של רשת עושים היסטוריה. היי, זה רן. לפני שנתחיל בפרק, אני רוצה להזכיר לכם שסקר המאזינים הגדול של 2017 יצא לדרך, וקישור אליו תמצאו בדף הראשי של אתר הבית שלנו, ranlevi.com. יש לי המון שאלות לשאול אתכם, והתשובות שלכם יסייעו לי לשפר את עושים היסטוריה ולבחור נושאים מעניינים לפודקאסטים חדשים ברשת שלנו. כל מי שימלא את הסקר יקבל שני פרקי בונוס מיוחדים, שאחד מהם הוא הגרסה המלאה של הרעיון שתשמעו מיד בפרק הזה. כדאי. סקר המאזינים הגדול של 2017. קישור ב-ranlevi.com. שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה. פרק 210. אל הגיהנום ובחזרה. טייסת העמק במלחמת יום הכיפורים. חלק ב'.
Tranquility Base here. The Eagle has landed.
עושים היסטוריה. עם רן לוי.
שלום רב וגמר חתימה טובה, השעה 2:30.
יותר מ-100 מטוסים איבד חיל האוויר במלחמת יום הכיפורים.
דובר צהל מוסר כי סמוך לשעה 2:00,
ישראל מופתעת ובלתי ערוכה לקראת התקפת הפתע המתואמת בתעלה ובגולן, נקלעת לתוך חלום בלהות.
53 טייסים נהרגו. במוקד הפרק הקודם עמדה טייסת 109, טייסת העמק, שמטוסי הסקייהוק, או אייט, בלשון חיל האוויר, האיטיים והקטנים יחסית שלה, סבלו רבות מנחת זרועו של ה-SA-6, טיל הנונמם המתקדם שפרסו צבאות ערב בקווי החזית. דנו באווירת הבלבול וחוסר האמון ששררה בטייסת כלפי הפיקוד העליון, והתחושות הקשות והמעיקות ששררו אצל הטייסים שהיו מוכרחים לחזור פעם אחר פעם אל אש התופת שבחזית. גיורא בן דוב היה איש מילואים צעיר וטייס סקייהוק בטייסת העמק. באמתחתו כבר היה ניסיון קרבי עשיר במלחמת ששת הימים ומלחמת ההתשה, אבל שום דבר לא הכין אותו לכאוס של הימים הראשונים של מלחמת יום הכיפורים.
ראינו איך מתנהלת המלחמה, בוא נגיד שמחזיקים את הסכין, מה קורה אצל החבר'ה שמחזיקים את הסכין בידית. עכשיו אני אספר לך מה קורה אצל החבר'ה שמחזיקים את הסכין בלהב. כי התחושה שלנו הייתה ש... אוקיי, יש כאן בלגן וזה, אבל אנחנו נכנסים למצב, דוד הגדיר את זה במונחים היותר רחבים, שאנחנו נלחמים במצב של אי-ודאות. אנחנו לא יודעים מול מה אנחנו נלחמים. אנחנו משתמשים באווירונים כמו בלטות מעופפות, סליחה. כי כשאנחנו מתחילים לתקוף עם עייט בתוך אזורי עמת, זה נראה לא רציונלי. עמת זה אזור מוגן טילים. אזור מוגן טילים זה לא מקום שטוב לאייט להסתובב בו כשהוא צריך לתקוף. תחשוב שאייט זה מטוס די קטן, עם מנוע אחד, אפילו בלי מבאר. והוא לוקח, כמו שדוד אמר, שני בידונים 500 ליטר, זה טון, ועוד 3 טון פצצות. והוא צריך עם 4 טון למשוך מהר מאוד לגובה 5-6, בשביל לתקוף בתקיפה נמוכה. וכשהוא מגיע לשם, הוא באמת כמו ברווז באגם, זה לא כמו ברזבים וברווזים במטווח. שם אתה כמו ברווז באגם. צעדים אנגלים לא צעדים ברווזים בתוך האגם. אבל לטילים הסורים נתנו את היתרון הזה, ואז אמרו שאי אפשר לתקוף בחטף, שזו התקיפה המדויקת שיכולנו להגיע אל נקודות, אל המטרות שלנו במדויק, ובגלל שיש בעיה של הטילים, וזה אנחנו נתקוף בקלע.
גיורא מתאר כאן שתי טכניקות תקיפה. בראשונה, יעף חטף, הטייס התוקף טס בגובה נמוך כדי שלא להיחשף, וכשהוא מתקרב למטרתו הוא נוסק לגובה רב, מזהה את המטרה וצולל אליה. תוך כדי צלילה הוא מכוון בדיוק מרבי, משחרר את הפצצות ואז ממשיך לטוס בגובה נמוך ומסתלק מהאזור. תקיפת חטף היא תקיפה מדויקת ויעילה, אבל כפי שתיאר גיורא, היא חושפת את המטוס לאיום ה-SA6. האלטרנטיבה לתקיפת חטף היא תקיפת קלע. אם שיחקתם פעם ב-Angry Birds, אז אתם כמעט מוסמכים לעניין הזה מבחינת חיל האוויר. רק תחליפו את הרוגטקה והגומי במכונה סופר מתוחכמת שעולה מיליוני דולרים, וזה הכל. המטוס טס במהירות אל עבר המטרה, מתרומם מעט ומשחרר את הפצצות במסלול קשתי ממרחק של כמה קילומטרים. מבחינת הטייסים, תקיפת קלע היא התקיפה הבטוחה ביותר, שכן המטוס שומר על מרחק גדול מאיום סוללות הטילים. אבל אף על פי כן, גיורא בנדוב ודוד יצחק, מפקד טייסת העמק במלחמה, ממש לא היו מרוצים בעניין הזה.
כמו שלמדנו בבית ספר תיכון, שהמצבית של 45...
בבליסטיקה כזאת.
אף בבליסטיקה, ואנחנו יודעים ש-45 מעלות, זה הזווית האידיאלית, נכון? וב-45 מעלות הפצצה מגיעה הכי רחוק, אבל היא גם מגיעה הכי רחוק מהמטרה. כי מטוס, היתרון שלו, שהוא יודע לבוא מעל המטרה ולזרוק 3 טון פצצות ברדיוס של 20 מטר. וכשאתה זורק 3 טון פצצות ברדיוס של קילומטר, אז אתה לא עושה כלום, אתה ארטילריה זולה, אתה ארטילריה לא יעילה.
מה שגיורא מתאר על הנושא של תקיפות קלע, מאיפה באו תקיפות הקלע? מהאמריקאים. מה האמריקאים עושים עם תקיפת קלע? זורקים פצצות אטום. תקיפת קלע, יעף קלע, הוא נועד לזרוק פצצה גרעינית, כך שהמטוס...
זה לא משנה לך כל כך הדיוק.
גם לא כל כך חשוב הדיוק, כן?
עשרות קילומטרים.
וגם המטוס לא יכול לזרוק את זה בצלילה, כי אחרת הוא עצמו ייפגע גם כן, ולכן הוא צריך לזרוק את הפצצה למרחק ולהסתלק חזרה. משם אנחנו מביאים את היעף הקלע. Okay. ולכן אנחנו, התקיפה במלחמת יום הכיפורים נעשית בעיוורון מוחלט. אנחנו מקבלים מטרות שנותן המטרות, לדעתי, במקרים מועטים בלבד, ידיים באמת יש שם אויב או אין שם אויב, מה המיקום המדויק שלו, האם התקיפה שלנו מתאימה למטרה הזאת או לא מתאימה למטרה הזאת. כלומר, הכאוס הזה שאני מתאר בתחילת המלחמה ואובדן האמון בהם יודעים מה הם עושים, הוא מתגלגל הלאה לתוך המלחמה.
מילת המפתח כאן היא חוסר אמון. אם התקדמות המלחמה הולכת וגוברת אצל מפקד הטייסת דוד יצחק, התחושה שאי אפשר לסמוך על הפיקוד העליון של חיל האוויר, ושהוא לא יכול יותר לקבל את ההחלטות שמתקבלות בדרגים הגבוהים כתורה מסיני.
כל מה שדיברנו עליו קודם יוצר מצב חדש מבחינת הראייה שלי מה קורה פה. ומה שקורה פה הוא לא לפי התוכנית, ואם אנחנו נלך במונחים של פעם, אנחנו הולכים לאבדון. ובעצם מאותו הרגע, אני יחד עם שותפים, כי אני סך כל חודש בטייסת, אבל אנחנו מכירים לאורך שנים, זאת אומרת חיל האוויר קטן, ואנחנו מכירים לאורך שנים, ואנחנו עוברים טייסות, אנחנו מייצרים תפיסה שאומרת, יש קופסה, אבל צריך לפרוץ מעבר לה.
דוד נמצא במלכוד. כפי שתיארנו בחלק הקודם, למפקד הטייסת אין סמכות לשנות את הפקודות שמקבל טייס ממפקדת חיל האוויר, ולמעשה אסור לו אפילו לשוחח איתם בקשר בעודם באוויר. מצד שני, חלק מהפקודות שקיבלו הטייסים מהמפקדה היו שגויות ומסוכנות. דוד למד את זה על בשרו בדרך הקשה. המטוס הראשון שהופל במלחמת יום הכיפורים היה סקייהוק של טייסת העמק. דוד שמע את מוביל המבנה מקבל פקודה שמסכנת את חייו, אבל היה חסר אונים לעשות דבר כדי למנוע את מותו המיותר של הטייס. המלכוד המייסר הזה הכריח את דוד לחשוב מחוץ לקופסה. הוא היה מוכרח למצוא דרך לתקשר עם הטייסים שלו בעודם באוויר כדי להזהיר אותם במקרה הצורך, אבל ללא ידיעת המפקדה. הפתרון שמצא דוד נשען על בעיה מוכרת שהייתה לטייסי הסקייהוק. תא הטייס של הסקייהוק הוא קטן, צפוף ודחוק, ולטייס לא היה הרבה מרווח תנועה בתוכו. הצפיפות הזו הפריעה במיוחד בכל מה שנוגע לניווט. טייסי הסקייהוק התקשו פיזית לפתוח מפות גדולות כדי לנווט על מטרתם. בסקייהוק אין מקום לנווט שיסייע לטייס, אבל מה אם לטייסים היה נווט פרטי משלהם על הקרקע?
אנחנו אומרים חבר'ה, כל מי שעולה לאוויר ומקבל מטרה עובר לקשר עם הטייסת. כי תיתן לו את הנתונים. לגיטימי, נכון? בכל אופן, הצורך הזה במתן, בהספקת הנתונים של איך לבצע את הנתיב, נותן לנו את המרווח הזמן לבדוק לאן שולחים אותו, ומה אנחנו יודעים על הסביבה מבחינת כוחותינו ואויב, על פי מפת המודיעין החם, ואולי קצת אינפורמציות נוספות שגירדנו מפה ומשם. ויש לנו את האפשרות או לבטל את המטרה הזאת, או לשנות את הכיוון הגישה אליה, וכן הלאה והלאה. זאת אומרת, דרך הסדק הזה אנחנו משחילים דבר חדש. אנחנו מתערבים בעצם בפיקוד של מפקד חיל האוויר. אני נכנס בתוך הסדק הזה, ואני אומר, אוקיי, עכשיו אנחנו יכולים לשאול את השאלה, למה תוקפים את המטרה הזאת? האם זו המטרה הנכונה? האם החימוש מתאים?
רציתי להגיד עוד דבר אחד להשלים, שדוד לא אמר, אולי מתוך צניעותו הרבה, זה שבאמת לא היה מודיעין, אבל דוד הנהיג בטייסת דבר אחד שהוא מאוד עזר לנו. עוד פעם, בתור האנשים שישבו בתור בשר התותחים. זה היה כל יום היינו נפגשים, כל הטייסת, וכל אחד מספר מה הוא ראה ומה הוא עשה ומה לאיפה זה זז ומי נסע לאיפה.
זאת אומרת, מייצרים לעצמנו
או מודיעין או אפילו תקשורת. תקשורת בינינו, כי לפעמים המודיעין הזה זה איפה יש מוקדי מ"מ. לי היה מקרה שניסו להכניס אותי עם מבנה שלי, שאני הובלתי לתוך מלכודת מ"מ מטורפת, וכשאמרתי, רגע, הטייסת מתכננת לי את הנתיב, רק רגע, אני כבר יוצא. אז צעק לי הבקר, תצא בפקודה, כי אנחנו יודעים, המפקד של המבנה באוויר זה פיקוד חיל האוויר, ואני עניתי לא יפה, עניתי קצת תשובה לא יפה, וכמעט נחתתי לתוך משפט צבאי, ואז הסתבר שבטייסת שנתנו את הקו שהייתי צריך לטוס לפי פקודות המטה, הייתי עולה בדיוק על האמבוש של הטילים שהיה בסביבות קונטרה. ובסוף הטייסת תכננו אותה לנכון, ודרך החרמון נכנסנו מסביב והשתקפנו את המטרה וחזרנו חזרה הביתה. כל המבנה ושלום.
מכיוון שהגישה המחתרתית הזו הוכיחה את עצמה והצילה חיי טייסים רבים, טייסת העמק החלה ליזום עוד ועוד פתרונות מאולתרים למצוקות שלה.
והוא מתחיל להתגלגל גם לתחומים אחרים. כלומר, זה שגיורא יוצר את הקשר עם רפאל, הוא על רקע זה שאנחנו משחררים את הקשרים האדוקים. אנחנו מחליטים שמכיוון שרמת הגולן היא קרובה, ובדרך כלל איך היו טסים? עם שני מחלי דלק ועם 12 פצצות. אנחנו מקבלים החלטה, ואנחנו לא מדברים עם חיל האוויר, עם מפקד חיל האוויר על זה, שאנחנו טסים בלי מחלי דלק חיצוניים, בלי נושאי פצצות חיצוניים, אנחנו מדביקים, יש 5 נקודות תלייה, אנחנו נטוס עם 5 פצצות. לא נטוס עם 6 או 12, אנחנו נטוס עם 5. ואז המטוס הרבה יותר קל, אוקיי? מתמרן הרבה יותר בקלות, הסבב נעשה הרבה יותר מהיר, כלומר, מטוס שחוזר יכול יותר מהר לחזור לטיסה. אלא מה? כל חיל האוויר תוקף גם פה, בעיקר בתעלה, כי אנחנו בטייסת 110, הטייסת השנייה של הסקיוקים ברמת דוד, תוקפת ברמת הגולן. כל חיל האוויר נכנס למעגלי המתנה, כלומר, אתה ממריא, נכנס למעגלי המתנה, מקבל מטרה בתעלה ותוקף את זה. אבל אנחנו, אין לנו זמן למעגל המתנה. ההוראה היא כזאת, מהרגע שאתה ממריא, אתה מודיע לבקר שאתה קצר בדלק.
קבל החלטה עכשיו, כי אין לך
קצר בדלק, ואז מה שקורה, כולם במעגלי המתנה, ואנחנו עוברים את המעגלי המתנה ותוקפים.
אני רק שאלה.
מתי זה מתגלה? כאשר מטוס שלנו נאלץ לנחות בחצרים, שם ישנה טייסת סקיוק נוספת, הם טסים מחצרים עם שני מכלי דלק ו 12 פצצות, והנה נוחת להם מטוס מרמת דוד שחזר מהתעלה, רלק לגמרי. ואז הם תופסים את הראש ואומרים, ריבונו של עולם, למה לא חשבנו על זה עד עכשיו? ומאותו הרגע גם הם מתחילים לטוס כך. גם הם מתחילים כנראה לטוס כך, אני לא בדקתי את העניין. כלומר, כשאני מדבר על הנושא של שבירת הקופסה, של הדיונים, הפגישות היומיות האלה שנערכו בין פעמיים לשלוש פעמים ביום, כי אי אפשר לרכז את כל האנשים באותו הזמן. אז מי שישנו, יש פגישת צהרה, יש בוקר, יש פגישת צהריים, יש פגישת ערב, מי שישנו מדברים, מחפשים דרכים איך לנהל את הטיסה, כן? ואיך לעשות כל מה שאנחנו יכולים, שלא על פי המוסכמות, ובלי להרים טלפון למטה, ובלי לשאול אם זה מותר או אסור וכו' וכו'. כלומר, אבל אנחנו לא, א', הדבר הכי חשוב, אנחנו נאמנים למשימה, לביצוע המשימה. אנחנו מחפשים את הדרך לבצע את המשימה בדרכים שא' יבטיחו את הביצוע וב' יקטינו את הסיכוי להיפגע. זה בעצם מה שאנחנו עושים בתוך כל הסיפור הזה, ולכן אנחנו מרגישים את עצמנו חפים מפשע.
כל הדברים שעליהם סיפרנו עד כה מהווים את הרקע למה שהיא אולי החריגה הגדולה והמשמעותית ביותר שיכולה להיות מהנהלים ופקודות הקבע של חיל האוויר. תשאלו כל טכנאי מטוסים וכל קצין טכני ותמיד תקבלו את אותה התשובה. במטוסים לא משחקים. בחיל האוויר לוקחים את בטיחות הטיסה ברצינות גמורה, שכן כל סטייה מהנהלים, תחזוקה לקויה, כלי שנשכח או חלק תקול, יכולים להסתיים במטוס מרוסק וטייסים מתים. אבל הכאוס והפחד של מלחמת יום הכיפורים הביאו את גיורא ודוד לחלל את העיקרון המקודש של במטוסים לא משחקים וליזום, רחמנא ליצלן, אילתור זמני במטוס.
בקטע הזה חוסר הוודאות מול ה-SA6 בעיקר, אמרתי יש לי חבר ברפאל, הוא מספר לי כל הזמן כמה הם חכמים ואיזה גאונים יש שם.
בן ציון בצלל.
ונרים טלפון לבנצי, אולי יש לו איזושהי הצעה טובה, הרמתי טלפון לבנצי, אמרה, אתה יודע מה, תבוא לפה. אמרתי, בנצי, אני אבוא, אבל אתה תביא אחד שמבין בטילים, ואחד שמבין באלקטרוניקה, ואחד שמבין, בוא נראה כמה, תביא חכמים ונראה מה יצא מהעניין. ניגשתי לדוד, וביקשתי עם דוד בקשה מאוד גדולה, כי אם הייתי אומר, סבא, אני בדרך הביתה, קופץ רפא, לא, היה אוטו בטייסת, פלימות, היו מגייסים מכוניות, היה מכונית אמריקאית יפה גדולה כזאת בשני צבעים. וזה היה אוטו של הטייסת שהוא, דוד היה נוסע איתו למטה אולי, אני לא יודע למה זה, אמרתי, דוד
אני לוקח. רצאתי מהבסיס.
אמרתי, אני יכול לקחת את האוטו בערב, לנסוע לרפאל, הוא אומר, כך. כבר היה יוזמה ברוכה.
אמרת יותר מזה.
לא, כשאמרתי,
יש לי חברים ברפאל, אני הולך להיפגש איתם, לחפש רעיונות, מה אפשר לעשות.
כן, בדיוק. באתי לרפאל, ישבו החכמים האלה, יחד איתי, הסברתי להם את הבעיה, את הנקודות סיכון. ניסחנו בהתחלה למקד את זה ליעף חטף, לראות איזה, לאורך יעף החטף, שלוקח כ-45 שניות מהרגע שאתה עוזב את הגובה הנמוך, עד שאתה חוזר לגובה הנמוך. בנקודות האלה גילינו די מהר שנקודות הסיכון שלנו מתחילות כשהמהירות יורדת, כשהמטוס עולה למעלה, המהירות יורדת. מהרגע שהמטוס מגיע לאזורי סי הגובה שלו, שם קולטים אותנו, נועלים עלינו, ואז מהנקודה הזאת עד נקודת היציאה, זה הנקודות המסוכנות, ששם אנחנו חשופים לטילים. אמרנו, בואו נראה כמה זמן זה, לקחנו בסביבות 30 שניות הגנה, ראינו איזה זה, החכמים של המקם האלקטרונים בפאל, אמרו, תשמע, אנחנו לא יודעים על איזה תדר הוא עובד, כי ברור לגמרי, הוא עובד חלק עובד על דופלר, וחלק עובד על תדר יותר נמוך, הדופלר עובד על תדר יותר גבוה. ואנחנו לא יודעים בדיוק איך הוא מנהג את עצמו, יכול להיות שיש לו גם קליטה טרמית, ואז קולט את החום של המנוע. ואז אמרו, טוב, בוא נגיד שיש לו את שלושת הקליטות האלה, מה שבדיעבד הסתבר שהיה נכון, כי היה לו גם קליטה טרמית וגם קליטה כזאת וגם קליטה כזאת. ואז בסיקוונס מסוים שחררנו, הגיע מהאמריקאים כמויות אדירות של מוץ, מוץ פירורים של מתכת שהמטוס יודע לפזר באוויר בשביל לבלבל את המקם. יש מוצים לתדר גבוה ומוצים לתדר נמוך, ויש גם פלרים, פלרים זה איזה מין להבה. זה בוערים. נור להבה כזה שרואים, הרבה פעמים רואים את המטוסים היום תוקפים ומשאירים מאחור השובה לשן כזה, שזה בעצם פלר שבא לבלבל טילים שמנהגים אל חום המנוע. ועשינו איזשהו סיקוונס בזה, לקחנו, עשינו 36 חורים בחתיכת ברזל, ראינו איך לחבר את זה למטוס, היה שאלה לאיפה לחבר את זה, כי לחבר על מטוס זה דבר הזה מסוכן, המטוס מסובך גם, המטוס הוא נוסע מהר מאוד, התנגדות האווירית גדולה, זה יכול לקופף דברים, זה יכול לעשות נזקים, זה יכול לעוף לך לכל מיני מקומות. ישבנו שם עם איזה מהנדס מכונות חכם, ובעצם בנינו קסטה כזאת של 36 פלורים, פלרים ומוצים שמתוכנתים ליעף חטף בלבד, אתה לא יכול לתכנת אותם אחרת באוויר.
במילים אחרות, המהנדסים של רפאל אלתרו קופסה, קסטה, כפי שמכנה אותה גיורה, שמכילה 36 נורים ומוצים מסוגים שונים. מהרגע שהטייס לוחץ על כפתור ההפעלה, הנורים והמוצים נורים מהקופסה בזה אחר זה, בתזמון מוגדר וקבוע מראש, שבשאיפה יצליח לבלבל את הטיל המתקרב ולהרחיק אותו מהמטוס באותם רגעים קריטיים בזמן יעף חטף, שבו הוא טס לאט ובגובה רב וחשוף במיוחד לאיום הנ"מ. אבל כאן עולה השאלה, איך מרכיבים את קופסת המוצים במטוס? כשאני הייתי מפקד ספינת דבור בחיל הים, אני זוכר שהרכיבו לי על הספינה 1001 מכשירים ומתקנים שונים ומשונים לצורך ניסויים שרקחו המהנדסים במוחם הקודח. בספינה, גלטור כזה הוא עניין פשוט יחסית. אני חושב שאם אני הייתי עומד במקום אחד מספיק זמן, היו מנסים לרתך גם אותי לסיפון. אבל במטוס קטן אין הרבה מקום פנוי. הפתרון של גיורא והמהנדסים היה לנצל פיצ'ר של הסקייהוק האמריקני שבחיל האוויר שלנו לא היה כל כך רלוונטי.
לקחנו נקודה שהייתה בסקייהוק. הסקייהוק היה תוכנן כמטוס לנוסעות מטוסים. נוסעות מטוסים, לסקייהוק היה בעיה של אמרה לפעמים כשהוא כבד, אז היה לו רקטות האצה. רקטות האצה הן חוברות בזנב, והיו יחד עם הקטפול שמעיף את המטוס, מדליקים זוג רקטות ועפים לאוויר. הרקדות האלה היו מתופעלות על ידי ידית שהייתה יורדת מצד מדופן המטוס, והיית מחזיק את המצערת יחד עם הידית הזאת, כי הרקטה נתנה העצה מאוד גדולה.
זה חזק.
לא, כי מה שקורה, שכנראה קרה להם מקרים, שהרקטה הייתה פועלת והיד עפה אחורה יחד עם המצערת, והיה סוגר את המנוע, שזה הכי מסוכן
בסיטואציה הזאת. זה לא טוב לעשות את זה.
זה לא נראה לי שם טוב בשביל חיים ארוכים. ואז חיברנו, מצאנו שהכפתור שמפעיל את הרקטה, מצאנו את החוט שמפעיל את הרקטה, חיברנו לקסטה הזאת.
זאת אומרת, מצאתם איזשהו משהו שהיה קיים במטוס ולא משתמשים בו?
פתרון של מסגרות שחיברנו על המטוס, כמעט ריתחנו, כי זה היה מחובר לבב הצירה. לסקייהוק, בגלל שהוא היה לנוסעת מטוסים, היה חייב להיות בב הצירה.
דהיינו, בסקייהוק היה מקום לרקטות האצה שלא היה בהן שימוש, ואם יש רקטות, יש גם כפתור שאמור להפעיל אותן. המהנדסים התלבשו על המערכת המיותרת הזו, החליפו אותה בקופסת הנורים והמוצים המולטרת, וכך, תוך כדי המלחמה, הותקנה המערכת הזו בכל המטוסים של טייסת העמק, והגנה עליהם מפני איום ה-SA-6.
כמה זמן, אם אני חוזר לתהליך ההרכבה של אותה קסטה של נורים ומוצים, כמה זמן בעצם התהליך הטכני של לבוא, להרכיב, לשנות וכדומה. תוך כדי מלחמה, נכון?
זה תוך כדי מלחמה.
ואתה יוצא לתקיפות?
אני טס, אני ביום טס.
אתה מתעסק עם זה?
אני ביום טס, גומר את ה2-3 טיסות שלי, נכנס לאוטו שלי, או לפלימות, אתה זוכר דיברנו על הפלימות, ונוסע לרפאל, יושב ברפאל עד הערב או עד הלילה, כי לפעמים נסענו לבתי מלאכה במפרץ, לא כל דברים ידעו לעשות לבד. את המעגלים האלקטרונים יעשו לבד, אבל כמו שאתה בטח יודע, כי אתה מדס אלקטרוניקה, זה צריך להתאים מעגל מסוים, עם תכנות מסוים. את זה רק ברפאל ידעו לעשות, לא ידעו לעשות בחוץ. אז את זה עשו ברפאל, הרכיבו את המעגלים, וקיבלנו מערכת עובדת בסביבות שבוע ימים.
שבוע לתכנן מערכת כזו, זה כאילו נשמע...
נשמע אולי 8 ימים, אני כבר לא זוכר.
זה מדהים, כי
הם עבדו יום ולילה. ברפאל עבדו יום ולילה. אני הייתי טס, משך היום לקחתי לי קצת הפסקה, הייתי טס במתחמה, הפסקה מוזרה, אבל הפסקה. והם המשיכו לעבוד יום ולילה. ואז באמת תוך 8 ימים, 9 ימים, היה לנו מוצר, היינו צריכים קודם כל לטוס איתו, לנסות אותו. טסנו, ניסינו, ראינו שזה עובד. ומהרגע הזה זה חובר בטסלה, אני חושב שאת ה5 ימים האחרונים של המלחמה, 4-5 ימים האחרונים של המלחמה, טסנו כבר כל הטסת עם המתקנים שקיבלנו ברפאל. וגם התחילו שמועות בחיל האוויר, היה טסת 102 שספגה הכי הרבה עבודות הנפש בחיל האוויר, ואמרו ש-109 יש להם פטנט חדש נגד פילים, ואז הזמנו 60 מערכות כאלה, הם ייצרו 60 מערכות, זה גם לא בא הכל יחד, זה בא עוד 2, עוד 5, עוד זה. ואת האחרונים נתנו כבר ל-102.
מה הייתה התגובה של מפקדת חיל האוויר?
אף אחד לא ידע.
אה, הם פשוט לא היו מודעים לזה?
אף אחד לא ידע כלום, זה עשינו הכל לבד. דוד ידע. אני חושב שמבחינתי המפקד הכי גבוה שידע על התרגילים האלה זה דוד, ותביא בחשבון שיש בצהל בכלל, בתרבות הצהלית, מה שנקרא, התקן צהלי, אתה מכיר את זה? אם אתה מסתכל על ג'יפ בשנות ה-80 של צהל, זה נראה כמו רובוטריק. הרובוטריקים שהיום יש לנכדים שלי, זה בעצם איזשהו חיקוי של ג'יפ של חדר זה. כי היו קונים ג'יפ באמריקה, ואז אומרים, רגע, פה צריך לשים את המכשיר קשר, הם רתחים לו איזה 2 חתיכות קטנות וסמים. נוצר איזו מתרבות של...
פצ' על פצ' על
פצ' על פצ' על פצ' על פצ' ובסוף זה נראה כמו... קרום לזה, על איזה שם, התקנה צהלית. מה זה הזוועה הזאת? הזוועה הזאת זה התקנה צהלית. זה לא היה... זה היה רחוק ככל שאפשר מתרבות של חיל האוויר. בחיל האוויר אין דבר כזה. אין דבר שאתה שם על אווירון, מה זה אתה שם על אווירון דברים.
והאלתור הזה היה רק ההתחלה. סיפור משפחתי. הסיפור של המשפחה שלכם כפודקאסט אישי. מתנה מדהימה לדורות הבאים. סיפור משפחתי הוא מסוג הרעיונות שכשאתה שומע אותם בפעם הראשונה אתה אומר לעצמך, איך לא חשבתי על זה קודם? כשדני, שותפי, בא אליי עם הרעיון ליצור פודקאסטים שיספרו את סיפורם האישי של אנשים שיקרים לליבנו, אנשים שעברו דברים מדהימים ושחשוב לנו שהסיפור שלהם יישמר במסגרת המשפחתית גם לנינים ולנינים של הנינים, תפסתי את הראש וחשבתי על סבא שלי, משה גנץ. הסיפור של סבא משה במלחמת העולם השנייה, ואיך הוא איבד את משפחתו בגיל 15 וברח ליערות של פולין, עבד במחנות העבודה של ברית המועצות במחות הפחם של אפגניסטן, ואז מצא את עצמו מצטרף למוסד לעלייה ב', סיפור מדהים, סיפור שאני רוצה שהילדים והנכדים שלי יכירו, יתגאו בו, וימצאו בו את מקור ההשראה האישי שלהם, שידעו שתעצומות הנפש האלה נמצאות אצלם בגנים. אבל סבא משה הלך לעולמו בשיבה טובה, ואני לא הספקתי להפוך את הסיפור שלו לפודקאסט, כי פשוט לא חשבתי על זה. אבל אתם כן יכולים. הצוות שלנו ברשת עושים היסטוריה יהפוך את הסיפור המשפחתי שלכם לתוכנית רדיו דוקומנטרית מדהימה, מרתקת ומרגשת, כמו שאנחנו יודעים לעשות, עם תחקיר מעמיק, עם רעיונות מרתקים, שילוב נכון של מוזיקה וקולות רקע. אני יכול להבטיח לכם שאת הפודקאסט הזה, הנכדים שלכם לא רק שירצו לשמוע, אלא גם לשמוע שוב ושוב ולשמור עליו כחלק מהמורשת המשפחתית שלהם. רוצים לשמר את ההיסטוריה המשפחתית שלכם כפודקאסט? פנו אליי בכתובת info@podayel.net או בקרו באתר הבית של סיפור משפחתי, familysounds.net. סיפור משפחתי, משפחות אמיתיות וגיבורים אמיתיים.
תוך כדי דיונים עם כל החבר'ה האלה ברפאל, עלה עוד נושא, והיה נושא של, כשדיברנו על הטיל ואיך הוא מנהג אלינו ואיך זה, אז ישב שם האיש המומחה טילים, והתחיל דיאלוג עם מתמטיקאי שישב בטכניון, שידע לתפעל את המחשב גם במונחים תלת-ממדיים, וניסינו לראות האם יש איזשהו תמרון שיכול באופן, זה כאילו פסיבי, האם יש דרך שהמטוס יכול לעבור בשביל להקטין את הסיכוי שהטיל יפגע בו. עכשיו זה היה, לי זה היה טריוויאלי, כי אנחנו גם בהתשה ואפילו בששת הימים עוד למדנו איך להתחמק מטיל SA-2, SA-2 בעליך, אתה מראה לו את הצד שלך וכשהוא מתקרב אליך אתה שובר אליו. כשאתה שובר אליו יוצא מצב שבה סוף הניהוג שלו, סוף הניהוג שלו אליך, הוא צריך לעשות המון שינויים מאוד מהר.
ואז הטיל לא מסוגל.
ואז הטיל לא מסוגל לעשות את זה, והוא מפקש אותך ואף החוצה. ב-SA-2 זה היה קצת מסוכן, כי SA-2 היה לו המון חומר נפץ ברור, ולפעמים הוא היה מתפוצץ, ופשוט מהרסיסים, יכולת להיפגע. אבל בגדול, התרגיל הזה של איך לתמרן את המטוס בשביל להתחמק מטיל, היה טריוויאלי, בכלל אוויר השתמשנו בו מלחמת התשה.
גיורא מתאר כאן את החיסרון המרכזי של טיל הנומם SA-2, והסיבה שבגללה הוא לא היה איום משמעותי למטוסי חיל האוויר. המטוס והטיל נעים במהירות באוויר, אבל כל עוד המטוס נמצא רחוק יחסית, הכיוון שלו ביחס לטיל נשאר די קבוע, והטיל לא צריך לשנות את מסלול המעוף שלו יותר מדי. אבל ככל שהמטוס והטיל מתקרבים זה לזה, שינויי הזווית ביניהם מתחילים להיות משמעותיים מאוד, והטיל חייב לתקן את מסלולו בדחיפות הולכת וגדלה, כדי להתמודד עם תמרוני ההתחמקות של המטוס. זה מזכיר לי את האופן שבו הגבר הטיפוסי מתמודד עם בעיית יום ההולדת של האישה. בהתחלה, כשיום ההולדת עוד רחוק, אתה מדחיק את העניין. יש עוד זמן. אבל ככל שעוברים הימים, אתה מתחיל להילחץ. מה לקנות? תיק, קוסמטיקה, חולצה, הרי הבאת לחולצה לפני 13 שנה. מותר לקנות חולצה עוד פעם, או שזה נחשב שאתה כבר לא משקיע בה כמו פעם? ואז, יום לפני יום ההולדת, אתה מחליט ללכת על החולצה, ואז מגלה שגם אמא שלה קנתה לחולצה, והרי ברור לך שאין שום סיכוי שהחולצה שלך תהיה שווה יותר מהחולצה של אמא, למרות שהשקעת וקנית לה את החולצה עם המספר של מסי. אבל יום ההולדת כבר הגיע, וזה מאוחר מדי, אין זמן להחליף. אותו הדבר גם באוויר. כשהמטוס והטיל קרובים מאוד זה לזה, כל שינוי כיוון של המטוס מכריח את הטיל לשנות את כיוונו שלו בצורה דרסטית, וכיוון שה-SA-2 היה טיל איטי באופן יחסי, הטייסים ניצלו זאת לטובתם וביצעו תמרון חריף במיוחד בדיוק בנקודת הקרבה הזו. הטיל לא היה מסוגל לשנות את זווית הטיסה שלו באופן הדרוש, והמטוס היה מתחמק. ה-SA-6 לעומת זאת היה מתוחכם הרבה יותר. הוא לא חיכה לשינוי הזווית ברגע האחרון, אלא ניסה לצפות את תנועת המטוס ולתכנן את מסלול מעופו בהתאם.
ואז המנהג טילים אמר, תשמעו, הטילים, החודשים, הם לא מנהגים אל המטוס, אלא הם מנהגים אל איפה שהמטוס יהיה בעוד כמה שניות.
זאת אומרת, לנסות ולשבור המטוס, ברגע האחרון זה לא יעבוד, הוא כבר מחכה לך במקום אחר.
בוא נגיד אחרת. אמרו, במקום לעשות את התמרון החזק בסוף, בואו נעשה אותו באמצע הדרך. נגיד, איפה המטוס יהיה בעוד שתי שניות, נחשב את זה לפי המהירות הזוויתית שלו יחסית לטיל, אפשר לעשות חישובים גיאומטרים כאלה, נשים את הטיל למקום שהמטוס יהיה בעוד ככה וככה שניות. ואז הטיל בעצם מנבא איפה אתה תהיה. אני באתי בתור האקרובט של העניין, והמתמטיקאי בא בתור המבין הגיאומטרי של העניין, והסביר שאם אנחנו נעשה איזשהו תמרון שכל חניך בקורס טייס יודע לעשות, שנקרא ברל רוב, זה גלגול חבית. מטוס מתגלגל, כאילו מתגלגל מסביב לחבית. אם נעשה ברל רול, אז בעצם הטיל בניהוג שלו מייצר ברל רול יותר גדול מסביבך.
כל הזמן מצפה שתהיה מקום אחר, אבל
אתה שובר את זה. הוא מצפה שתהיה מקום אחר, ואתה מכיוון שהשינוי שלך הוא תלת מימדי, אז הוא כל הזמן מחוץ אליך. ואז אם תעשה כזה מין תמרון פסיבי כאילו, הסיכוי של הטיל לפגוע בך קטן באופן חזקתי.
או במילים אחרות, המתמטיקאי הציע לגיורא לבלבל את ה-SA6 באמצעות תמרון שיכריח את הטיל לשנות את מסלולו כל הזמן. הטיל מזהה את המטוס ואת כיוון התנועה שלו ומחשב את מסלול הירות המתאים, אבל בתמרון גלגול חבית כיוון התנועה של המטוס משתנה כל הזמן, והטיל לא מסוגל לנחש איפה יהיה המטוס בעוד שתי שניות.
כך הוא אמר.
זו הייתה התיאוריה.
זו התיאוריה. קיצור, ואז...
אבל... תסכן את חייך על...
רגע, לא, אבל אז הוא אמר, זה לא סתם, אלא בשביל שהוא יתחרבש, הטיל יעוף, אתה צריך לעשות את זה בג'י מסוים, אתה צריך לעשות את זה ברדיוס יחסית קטן. ואז באתי עם הרעיון הזה לדוד, דוד אמר, שאם אנחנו נעשה את התמרון הזה, אז יותר טייסים ימותו מהתמרון, מה שמהטילים. אני אבל עשיתי זה, אני... אני המשכתי להאמין בזה, ולאורך המלחמה הייתי יוצא ועושה ברל רול ונכנס חזרה למטה.
וזה עזר, אתה יודע להגיד ש...
לי זה עזר, הנה עובדה שאני פה, אבל להגיד
לך... אני לא עשיתי ואני פה.
גם דוד לא, הרוב לא עשו והם גם, הרוב פה.
ואם חשבתם שמערכת הנורים והמוצים המאולתרת הייתה ההתקנה הצהלית הנועזת ביותר של גיורא בסקייהוק, אז אתם טועים.
אחד האיומים שהיו עלינו היו טילים רוסיים שנקראו סטרלה. הסטרלה זה טיל קטן, טיל כתף, שחייל מחזיק אותו על הכתפיים. רואה אווירון, מכוון את הסטרלה לתוך האווירון, והסטרלה מנהג אל עבר הג'ט פייפ של המטוס.
הצינור הפלטה הבוער.
לחום של המנוע. עכשיו, הסטרלה היה טיל קטן, ממזרי ומאוד מדויק. והוא ידע לפגוע ממש במטוס, היה לו ראש נפץ של 300-350 גרם, זה היה כמו רימוניה. אבל הוא ידע לפגוע מאוד מדויק בתוך אזור הצינור פלטה. וכשסטרלה פגע לך בצינור הפלטה, כמה וכמה פעמים הבנו שהפיצוץ שלו באזור צינור הפלטה מביא למצב שהוא פוגע, פיצוץ פוגע בצילינדר של ההגה גובה. ופגיעה בצילינדר של הגה גובה, מבחינת המטוס, מטוס הולך. כי בלי הגה גובה...
זאת אומרת, יכולת ההיגוי...
אין יכולת היגוי. הרבה פעמים הסטרלות פגעו בגובה נמוך, ואז שאתה מאבד הגה גובה בגובה נמוך,
שנייה
וטייסים נהרגו, או שמישהו הצליח לקפוץ, אני כבר לא זוכר. עובדה אמרו לנו שהוא מתפוצץ והוא דפק, אתה גם אפשר לראות. כי הצילינדר של הגה גובה היה ממש מעל הג'ט פייפ. ואז... בערב הייתי נוסע לרפאל, ובין הטיסות הייתי קופץ למוסך, ושכנעתי את אחד מהקצינים הטכניים של המוסך, להאריך את הזנב בחצי מטר. אמרתי, אם הוא פוגע בג'ט פייפ ונפוצץ לכיוון, נרחיק את זה חצי מטר אחורה, נפגע אולי בהגה כיוון, נפגע באיזה משהו, אבל לא יהרוס את הצילינדר, את המערכת ההפעלה של ההגה. ואמרו, וואלה, זה יופי, ואיזה מטוס נפגע מסטרלה ונדפק לו הזנב, הביאו אותו למוסך, אמרנו, עליו נעשה את הניסוי. דוד היה בסוד העניינים כל הזמן, ונתן לי ללכת למוסך, לקלקל להם את היום עבודה, והערכנו את הזנב של סקייהוק בערך בחצי מטר, או משהו כזה, 40-50 סנטימטר.
זאת אומרת, מוסיפים עוד סינור
כזה? הוספנו פשוט חתיכת פח. לקחנו את הכיסוי של פח הפלטה, והערכנו אותו בחצי מטר. הצטרפנו לצלעות שיש שם וזה, וזה די רחוק מהג'ט. הג'ט פייפ של המנוע, יש מסביב לו עוד זורם הרבה אוויר שמקרר, הרי שם הטמפרטורה מאוד גבוהה, אז יש מסביב לו עוד זורם הרבה אוויר שמקרר את הג'ט פייפ, שלא נותן למטוס להידלק, זה שם 700 מעלות, אני לא יודע כמה. בכל אופן, הערכנו את הגוף של המטוס בחצי מטר, וזה לקח איזה יום, והם עשו את זה מהר מאוד, והפחחים יודעים לעבוד, והתאמנו את זה. זה היה, אפרופו, מכוער נורא. פשוט מכוער, זה אווירון שהוסיפו לו איזה תותיו מאחור.
סקייבר כולו, מטוס יפה.
כן, הסלון בכלל היה מטוס די מכוער, אבל הוא היה יפה על יד הפנטום. הפנטום נראה כמו הרמה. לקחו את הכנפיים הכי טובות, עם הזנב הכי טוב, עם הטוס היה הכי טוב, על הכל הכי טוב, בסוף זה הרמה וזה נראה זוועה. היה לו כנפיים קצת יורדות ואחרי זה עולות וזנב יורד. דברים מוזרים מאוד בפנטום. סקייבר קוד היה איכשהו נורמלי, נראה כמו אווירון. אבל עכשיו הוא כבר נראה כמו אווירון עם איזה מישהו שם לו תחבושת על התחת. ואז דוד אמר, טוב, תנסה את זה, אתה רוצה, אתה תנסה את זה. ואז לקחתי את
אתה הראשון שתבדוק
את זה. אתה הראשון שתבדוק את זה, נראה אם זה עובד.
אני אמרתי לו, אתה המצאת, אתה תטוס.
ובאנו, באתי לה, הביא אותו מטוס לטסת, והנעתי אותו, ונסעתי לתחילת מסלול, ואמרנו, נעשה ריצת, מה שנקרא, תרגיל אפס. הם עובדים אותו... בוא נלך עוד רגע אחורה. בחיל האוויר, הדור שלנו, את רוב המטוסים פעם ראשונה, הטיס לבד, סולו בקוקפיט. לא היה דו-מושבי, לא היה זה. פוגה זה היה מטוס אחרון דו-מושבי שטסנו בו. ומפוגה והלאה, לכל המטוסים, היית לומד, עושה קורס, גומר את הקורס, עושה מבחן שאתה מכיר את הזה, ואחרי זה נכנס לתוך הקוקפיט.
ואתה לבד.
וגם בלי סימולטורים שיש היום.
מה?
אפילו בלי סימולטור.
בלי סימולטור, בלי כלום. עכשיו כשאתה לבד, אז הם אומרים בהתחלה, עושים תרגיל אפס. מה זה תרגיל אפס? אתה מגיע למסלול, פותח מנוע כאילו שאתה ממריא, מגיע לקו 100 קשר, איזשהו קו מסוים למסלול, סוגר מנוע, מוציא את המצנח, כאילו שנחתת. ורץ עם המטוס, אתה מרגיש את המטוס וזה. בפעם הבאה אתה עושה תרגיל אפס, פותח את המנוע וקו 100 קשר לא סוגר מנוע. ואז אתה ממריא. אז התרגיל אפס הזה, לרוץ עד קו 100 קשר וזה, לפתוח מנוע מלא, נראה לי בתור דבר נכון לנסות את ההמצאה הגאונית שלנו. ופתחתי מנוע, שמעתי איזה מכה קטנה, לא ראיתי כלום, אבל הבנתי שאם יש מכה אז משהו לא בסדר, חזרתי עם זה לטייסת, חצי זנב נשאר על המסלול.
הפחחים עדיין.
טוב, זה כנראה לא, זה לא הפתרון לעכשיו, ובזה הפסקנו את הפתרון, אבל מה? אחרי המלחמה, החליטו, אולי באמת נעריך את הזנב של העית.
הרעיון טוב,
הרעיון טוב. בוא ניתן את זה למישהו שיודע לעשות את זה. ולקחו באמת מהנדסים והעריכו את הזנב של הסקייר, והסתבר שזה עובד. ואז את כל הזנבות של הסקייוקים בעולם, זה היה אז 10,000, 10,000 סקייוקים טסו באותה שנה בעולם, בשנת 74. לכל הסקייוקים בעולם העריכו את הזנב, ואפילו פגשתי איזה אחד מטעשי הניסוי של חיל האוויר שעשה את הקורס באמריקה, שעוד אמרו לו, אתה טסת עם הסקייוק? הוא אומר, כן, אתם המצאתם את הזנב הארוך של הסקייוק, וזה נהיה בעצם טעשי ניסוי אמריקאי עם איזה אגדה.
אם כן, ההתקנה הצהלית המאולתרת של גיורא, שנולדה מתוך הצורך הדוחק של מלחמה, הפכה ברבות הימים לשינוי סטנדרטי בכל הסקיוקים בעולם. אבל גיורא ודוד טוענים שתהיה זו טעות לחשוב שיכולת האלתור הזו צמחה יש מאין. לדבריהם, דווקא בתרבות הארגונית של חיל האוויר, שנתפסת לעתים כנוקשה ובלתי מתפשרת, היו גם אלמנטים חבויים שאפשרו את הגמישות המחשבתית הדרושה לסוג כזה של התמודדות עם מצבי לחץ בלתי צפויים.
בחיל האוויר מצד אחד יש נוקשות רבה מבחינה זו שאתה חייב לבצע את מה שבפקודות, ומצד שני יש גמישות רבה מאוד לאנשים להביע את דעתם וגמישות לקבל את דעתם. אני אחריף את העניין עוד יותר ואני אומר ככה, כאשר טסים ארבעה מטוסים יחד, אוקיי? וטס מפקד חיל האוויר בתוך אחד מארבעה מטוסים. האם הוא המפקד של ארבעה מטוסים? לא, הוא מספר ארבע. כלומר, עליו מנהל אותו מספר שלוש, ומוביל את המבנה מספר אחד. מי מספר אחד? יכול להיות שהמספר אחד זה סגן. רגע שאנחנו עולים לאוויר, אין היררכיה של דרגות, יש היררכיה מקצועית. כלומר, האם אתה מוגדר כמוביל, או אתה לא מוביל. יכול להיות שאני גם מוגדר כמוביל רביעייה, אבל אני טס כמספר 4. באותו רגע שאני מספר 4, אני מספר 4. אני מפקד הטייסת, אני טס בתור מספר 4 במבנה, והמוביל הוא שולט בעניין, ברור?
יש לומר,
כל התפיסה הזאת, הקרקעית הקשוחה של היררכיה פיקודית, והיררכיה אולי מקצועית, בחיל האוויר, ביסוד היא לא קיימת, כי ברגע שעולים לאוויר הכל משתנה.
הכל נשבר.
הכל אחרת. לא נשבר, הוא הכל אחרת. כן. לכן כשנוחתים על הקרקע ועושים תחקיר, אוקיי, דעתו של האלוף שטס בטיסה ודעתו של הסגם שטס בטיסה הם שוות. ברור? כל אחד היה בטיסה, כל אחד אומר מה היה שם, כל אחד אומר מה היה נכון ומה לא נכון, כל אחד יכול להציע מה צריך לעשות יותר נכון, והדברים נבחנים לא לפי הדרגה של מישהו שאמר אותה, אלא לפי העניין עצמו. ולכן חיל האוויר יש מצד אחד, נקרא לזה קשיחות רבה מאוד במערכת הארגונית ואיך שהדברים מתנהלים על הקרקע, אבל יש גמישות רבה מאוד באוויר, ולכן הגמישות שמהאוויר זורמת אל הקרקע.
מה זה מאפשר לך גם לקבל החלטות כמו שקיבלת, להכניס משהו לטייסת?
זה חלק מה... זה לא...
ועדיין לא לשבור את התרבות הארגונית יותר מדי.
זה חלק מהתרבות הארגונית. זה לא, לא צריך לשבור את התרבות הארגונית. אני מתנהל על פי התרבות הארגונית. ברור? ולכן...
יש חלק, דוד, יש דבר אחד שאסור לשכוח. בטח כשאנחנו גדלנו בחיל האוויר, הנה מסכנים, כבר לא היה להם את זה, זה המשפט הברית הידוע, שאתה לא צריך להיות משוגע בשביל להיות טייס. אבל אם אתה משוגע, זה עוזר לך.
טוב, זה כבר מת. המשוגעים כבר לא שורדים.
זה, המשוגעים לא שורדים, אבל אם אתה בודק את ההתפתחות של חיל האוויר, בסדר, אנשים שהמציאו את התן לו לחלוף, אנשים שהמציאו את התקיפות,
זו תקופה,
הם היו משוגעים. ואותו אחד שהמציא את התן לו לחלוף, יאק, יאק, הוא היה מטורף מוחלט.
תן לנו קצת רקע, מה זה אותו היאק הזה?
אחת השאלות שאלו, מה קורה כשהיאק זה איש והטייס מאוד מפורסם, ועלתה השאלה, מה קורה אם אתה מתאמן בקרבות אוויר, ואתה מתאמן בקרב רגיל, זה שהם מתחילים בשוויון, אחד מול השני, ומה זה קרב אוויר? התותחים מקדימה, אתה צריך לשבת מאחורי מטוס בשביל בו, זה נקרא דוג פייט, כן? אתה עושה קרב כלבים ולראות מי יושב על הזנב של מי, וכשמישהו מתיישב על הזנב של היריב, הוא יכול לראות בו ולהפיל אותו. זה מלחמת העולם הראשונה. והשנייה, על הבסיס הזה אנחנו התחנכנו. ואז עולה השאלה איך אתה מתחיל את הקרב. יש קרב מתחיל בשוויון, יכול להתחיל באחד מול השני, באחד ממש מקביל לשני. יכול להיות קרב עם יתרון של 90 מעלות. ויכול להיות גם קרב שאתה מתחיל אותו כשאתה מגלה את האויב מאחוריך. עכשיו, מה אתה עושה כשאתה מתחיל את הקרב, כשהאויב מאחוריך במצב של יתרון כמעט מוחלט? ואז יאק
הנודע,
משוגע, לא משוגע, הוא היה טייס נהדר. אתה טסת איתו ב-105, נכון?
הוא היה מפקד חצור, כאשר אני הייתי טייס בחצור, וההיכרות הייתה אישית. גם חיל שוב, אנחנו חוזרים, חיל האוויר קטן.
חיל האוויר קטן, כולם אחד עם השני, הוא פיתח את התרגיל שנקרא תן לו לחלוף. אתה מגלה אותו מאחוריך, אתה עושה סוג של תמרון מסוים שגם יוצר זווית צידוד וגם משנה מישור וזה, והיה לזה תיאוריה גיאומטרית מאוד... והוא אף קדימה, ואז אתה מאחורה, ואתה מפיל אותו. והאגדות אומרות שבמבצע סיני, לדעתי, יאק ראה שני מיגים, התיישב להם מקדימה, בשביל לנסות את התרגיל. בסדר?
הכניס את עצמו.
והכניס את עצמו לחיסרון, וניסה את התרגיל, והצליח והתלבש על המיג, והיה לו מעצור בתותח.
ולא הצליח
להפיל את המיג.
בחזרה למלחמת יום הכיפורים. ככל שחלפו הימים למד חיל האוויר להתמודד עם איום סוללות הנומם ברמת הגולן ובתעלת סואץ. לאט ובהדרגה הצליחו טייסי חיל האוויר להשמיד את הסוללות, עד שביום התשיעי והעשירי לקרבות כבר זכו סוף סוף בעליונות האווירית המוחלטת, שלה היו זקוקים הטייסים כדי לפעול בחופשיות מעל קווי החזית ולסייע לכוחות הקרקע. צהל יצא למתקפת נגד בגולן ובסיני, והשאר היסטוריה. גיורא בנטוב ודוד יצחק לא שוכחים את ימי הפחד והכאוס בטייסת. בין הצחוקים וסיפורי הגבורה אפשר לחוש בכאב, בפצע מדמם, בגעגועים לחברים שעבדו.
קיבלנו הוראה לתת צלש למישהו. אוקיי? מתוך הטייסת. אחד, לפי דעתי לכולם הגיע, אוקיי? לקום כל פעם ולצאת שוב פעם לתופת הזאת ברמת הגולן או בתעלה, זה צריך משהו מיוחד. אז למי נתנו את את הצל"ש? נתנו אותו לשלמה הניג. שלמה הניג גן שמואל. מגן שמואל. הוא היה במלחמת סיני, הוא היה במפקד, הוא היה במוסטנגים. הוא קיבל צל"ש על איזושהי נחיתה על זה. ואמרנו, הבן אדם הזה, הוא היה גומר את הטיסה, לוקח ספר, היה איש ספר, אשתו היא גם משוררת, היה לוקח ספר, יושב על המרפסת וקורא, עד הטיסה הבאה. והוא האדם, הוא הטייס, שאמרנו, הוא יקבל את הצל"ש, בעצם בשמנו כולנו. זאת אומרת, היכולת הנפשית להתמודד עם המצב הזה, אני חושב שהיא הייתה משותפת לרבים, בעיקר הוותיקים. כי בעצם הטייסת נשענה על הוותיקים, על אותם הטייסים ש... על דגן ממרחביה, על קוביק מכפר יהושע, על גיורא מעין הוד, על כל מיני חבר'ה כאלה שהם חבר'ה ותיקים, שעברו כבר את מלחמת יום הכיפור, את מלחמת ששת הימים ואת מלחמת התשעה, והם יודעים שבמלחמה לא כולם חוזרים בשלום הביתה, והם פיתחו את היכולות הנפשיים להתמודד. אז אם גיורא מעיד על עצמו שהוא פחד מאוד, יחד עם זה, חיצונית, הוא לא שידר את זה החוצה. הוא ידע להחזיק את זה בפנים, ולידע להמשיך ולהתקדם הלאה.
כפי שסיפרתי בפרק הקודם, את הסיפור על טייסת העמק במלחמת יום הכיפורים הביא לידיעתי רב סרן אורי. טייס F-16 פעיל במילואים באותה הטייסת עצמה. במשך רוב הרעיון עם גיורא ודוד ישב אורי בצד והקשיב, אבל לקראת סוף השיחה הוא הוסיף סיפור שמדגים איך ההיסטוריה נוטה לחזור על עצמה, וסיפור שמהווה מעין סגירת מעגל, הן במובן המטאפורי של הביטוי והן במובן המילולי שלו.
היה סיטואציה שבעיניי היא מאוד דומה לדינמיקה שתיאר גיורא, בהקשר של טכנולוגיה קיימת או טכנולוגיה בוסר, שפתאום מופיע בדלת. ואנחנו טייסת צפונית, אנחנו גרים ברמת דוד, שזה קרוב לרפאל, ואיך שהתחילה המלחמה, הבעיה שהסתברה זה שהחבר'ה מחיזבאללה יורים לכיווננו בכמות מאוד גדולה, נשק תלול מסלול, ורוצים לעצור את הנפח שיגורים האלה, ובאו מהנדסי רפאל והתחילו בעצם לדבר עם אנשי הטייסת ולהגיד, יש לנו פה משהו עוד לא בשל.
זאת אומרת, כאן המהנדסים של רפאל באים בעצם מיוזמן.
כן, אני חייב לדעות שאני לא הייתי בלב העשייה הזאת, ולכן יכול להיות שאני לא מדייק, ויכול להיות שגם התקשורת הייתה דו צדדית, אבל בכל מקרה, באו מערכת שהיא עוד לא, היא ניסויית. לדעתי, היום בפרספקטיבה, היא הייתה התחלת הדרך לכיפת ברזל, שבעצם יש לך גוף ברזל שיוצא משטח האויב לכיוונך, ואתה בעצם בזמן אמת, עם הסנסורים הקיימים, מזהה את הנתיב. א', איפה הוא הולך לנחות, כדי להחליט אם הוא חשוב או לא. ב', ליירט אותו, שזה מה שכיפת ברזל עושה. ובתקופה ההיא, שזה עוד לא היה על הפרק, זה מאיפה הוא יצא. והם יכלו להגיד לנו בעצם, בדיוק של עשרות מטרים בודדים, מאיפה זה יוצא. וזה מה שנקרא בחיל אוויר לסגור את המעגל, להביא לשם גם פצצה בזמן מהיר ביותר. ואם קודם דבר גיורא על 24 שעות, שצריך לתת למודיעין כדי לדעת איפה טיל יושב, כדי לפגוע בו, פה עברנו למוד של 24 שניות. וזה היה ממש בזמן אמת, הם באו, אמרו, חבר'ה, יש פה איזה פתרון, שלחו כמה חבר'ה מהטייסת ללכת ללמוד את הדבר הזה, הנווטים בקוקפיט ישבו באוויר, מחכים להקליד את הנונצדיק שישמע במיקרופון ברגע שיצא כזה שיגור, מקלידים מהר 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 ושמים את האף, נושאים משם עם פצצה ומה שאתה אומר, סוגרים את המעגל ומפצצים את האויב. אז זה לופ שטכנולוגית נראה לי מאוד מזכיר, מאוד דומה. לי היה כיף מאוד באחת הגיחות האלה, אני חיפאי. אז באחת הגיחות האלה אז גם ביצעתי את המשימה ככה, גם תקפתי, ושנחתתי שמעתי שמה שתקפתי זה היה טיל לכיוון חיפה. אז ככה נתן לי תחושה מאוד טובה שאני ממש שומר על הבית.
המעגל נסגר, ושלושה עשורים אחרי המחדל הקשה של מלחמת יום הכיפורים, שוב הוכיחו טייסת העמק והתעשייה הצבאית שהם מסוגלים להתעלות מעל הקשיים, להפעיל חשיבה יצירתית וליישם בזמן אמת טכנולוגיות חדשניות כדי להגיב לאיומי האויב. אבל מבחינת גיורא בנדוב, סיום מלחמת יום הכיפורים לא היה בהכרח סוף הסיפור. זוכרים את הקופסה המאולתרת של הנורים והמוצים? זו שהורכבה בסקיימוקים כדי להגן עליהם בזמן התקיפה? אז מסתבר שמישהו צריך היה לשלם על העניין הזה.
כמה חודשים, די הרבה חודשים אחרי המלחמה, יום אחד אני מקבל חשבון מרפאל על 180 אלף לירות. עכשיו, 180 אלף לירות, תבין, זה דירה על תז 40 אלף לירות. זה 4.5 דירות. בחיפה, כי בדיוק אז קניתי את הדירה שגרתי בה בתור סטודנט בשביל לא לשלם שכר דירה, עלתה 40 אלף לירות.
על מה החשבון?
החשבון על 60 יחידות שעלה כל אחד 3,000 לירות. שרפאל שלח לחיל האוויר. חיל האוויר שאל אותם מה זה החשבון הזה, אמרו זה המתקנים האלה, עשינו לכם קסטות למלחמה, שאו מי הזמין את זה? בנדוב מ-109, אז חיל האוויר שכתב להם בחזרה, תשלחו לבנדוב את החשבון.
אני קראתי אגב גרסה טיפה שונה, שאנחנו לא יודעים כי בן ציון בצלאל לא יושב פה לצערי, אבל הגרסה שאני זוכר שקראתי באחד המקומות זה שבני פלד הגיע לרפאל ומשוחח עם בן ציון ומשומע, ואומר לו מה פתאום, איך עשיתם דבר כזה בלי שאני יודע? ובעצם בנצי הנקמה שלו הייתה לשלוח את החשבון, הוא התכוון כנראה. אני לא יודע אם זה נכון שקרה, אבל לא אמרה, אתה צועק עליי, הנה החשבון.
בתור חבר טוב, בתור חבר טוב, הוא שלח את החשבון אליי.
זה כנראה חיל האוויר,
הוא שלח לחיל האוויר, וחיל האוויר אמר ככה, גיורא.
גיורא, יכול להיות.
אז קיבלת?
יכול להיות, ואני קיבלתי חשבון.
קיבלת את החשבון?
בדור. דור? דור ישראל. זה לא כמו היום. פעם היו שולחים מכתבים והדואר היה מגיע. וצריך להסתדר את יאנה, והיה חתום על המכתב, עוד מישהו ממפקדת חיל האוויר, קצין חימוש ראשי של להק ציוד. איזה אלוף משנה אחד. עכשיו, אחרי המלחמה, לאות הערכה לגבורתנו האדירה, כמו שדוד סיפר, קיבלנו רבי סרנים. אמרתי, אבל מה, אני בא למטה רב סרן, הוא אלוף משנה, הוא לא התייחס אליי בכלל, מה זה במטה רב סרן, במטה רב סרן זה שטויות. אז לבשתי מדים של הפקולטה לארכיטקטורה, זה היה מכנסיים קצרים, סנדלים וטישרט, עם איזה כתובת משהו פה, אני כבר לא זוכר מה. נסעתי למטה, היה לנו תעודות זהות צוות אוויר, שיכולנו להיכנס בשער, אחרת בטח לא היו מכניסים אותם. נכנסתי בשער, הלכתי לאלוף משנה הזה, הוא התחיל לדבר איתי, אמרתי לו, רגע, תגיד, אם אני אשכנע אותך, שנגיד שצריך לשלם את זה, אתה גם יכול להחליט לשלם, או רק יכול להחליט לא? הוא אומר, אני לא יכול להחליט לשלם, אני יכול להחליט רק לא. אמרתי, בסדר, מי יכול להחליט כן? המפקד שלי. הלכתי למפקד שלו, גם הוא יכול להחליט רק לא. ובקיצור, ראיתי שהדרך היחידה להגיע לרלצד, אבל עכשיו, אחרי המלחמה, ברכבת האווירית, רלצד, להקציות, ראש להקציות של האוויר, להשיג את ראש הממשלה, יותר קל למה שלהשיג, היה רכבת אווירית, ציוד הגיע פה במיליונים, אווירונים, עניינים, כל היה יחידות כאלה של ציוד, 21, אני זוכר, מלא, איך מחשבים את זה, מה הגיע, מה לא הגיע, מה יש, מה צריך, אי אפשר להגיע אליו. איכשהו, עליתי לקומה החמישית, איפשהו יושב, וניגשתי לרלשית שלו, שהייתה אלוף משנה, הפקידה שלו הייתה אלוף משנה, זה שמה, ניגשתי אליה, אמרתי, רגע, אני צריך להגיע רגע לרלצד, והיא אמרה, רגע, אי אפשר, מה, קבעת, לא קבעת, מי אתה, מה אתה, מה אתה רוצה? לא הצלחתי להסביר לה, נפתחה הדלת. נפתחה הדלת, ראיתי את חיים מירון. חיים מירון היה קצין טכני, כשהייתי מדריך בית ספר, הוא היה קצין טכני של טייסת ראשוני. נכנסתי לתוך החדר, אמרתי לו, חיים, מה זה? הוא מסתכל אליי, הוא ידע את הסיפור בדיוק, הוא כנראה ידע מבני, אני לא יודע מה שהוא ידע את זה, אמר לי, הזמנת, תשלם. אמרתי, חיים, יש לי שאלה, ואתה תגיד לי, תן לי תשובה, ואם התשובה תהיה בסדר, אני אשלם. הוא אומר, מה השאלה שלך? אמרתי לו, תגיד, יפוץ, כשאתה ישבת פה במלחמה, מה היה העמידה של הבטון מעל הראש שלך כשעלינו ירו והפילו אותנו? הוא הסתכל, אמר, בסדר, אני אשלם, לקח את החשבון, ובזה נסגר הסיפור.
וכל השאר היסטוריה.
וכל השאר היסטוריה.
כן.
כך מסתיים לו סיפורה של טייסת העמק במלחמת יום הכיפורים, מלחמה שלצה"ל ולחיל האוויר כמערכות צבאיות אין הרבה מה להתגאות בה. אבל בכל מלחמה, גם אם לא הייתה כל כך מוצלחת, אפשר למצוא אין ספור סיפורי גבורה, בין אם גבורתו של טנקיסט בודד בקרב אבוד, או חייל שמסתער על עמדת אויב מבוצרת. בסיפורה של טייסת העמק אפשר למצוא גם את הגבורה מהסוג הזה. גבורתם של טייסים שהכריחו את עצמם לעזוב את הקנטינה הנוחה והמאובזרת, טיפסו אל המטוס והמריאו אל משימה שבסבירות לא מבוטלת לא ישוב ממנה. זו גבורה שמשותפת לכלל הטייסים במלחמה כמובן. אבל בסיפור של טייסת העמק מצאנו גם גבורה מסוג אחר. היכולת להתמרד נגד מוסכמות וחוקים שעליהם גדלת והתחנכת בכל שירותך הצבאי. גם אם זה לא מרד גלוי בפרופיל גבוה. אני לא יכול שלא לשאול את עצמי, לו אני הייתי בנעליהם של דוד וגיורא, האם היה לי את האומץ לשבור במודע נעלי תקשורת והיררכיה פיקודית מקודשים, או ליזום אלתורים במטוסים שבכל סיטואציה אחרת היו מובילים להעמדתי לדין ואולי סילוק מהצבא. אני לא יודע. אולי הדרך היחידה לענות על שאלה כזו היא להיכנס לנעליהם של דוד וגיורא. ואם זו הדרך היחידה, אז אני מקווה שאני לעולם לא אגלה את התשובה לשאלה הזו. זהו, עד כאן. תודה רבה לדוד יצחק, גיורא בנדוב ורב סרן אורי. אם תרצו להעמיק עוד בסיפורה של טייסת העמק לאורך השנים, לראות תמונות וכו', אתם מוזמנים לאתר האינטרנט של הטייסת. קישור אליו תמצאו בפוסט של הפרק הזה באתר הבית של עושים היסטוריה. רן לוי, ranlevi.com. מיד נמשיך אל עדכון לגבי תוספת חדשה באתר, חידה חדשה ועוד, אבל ראשית, פרסומת. אוריקס ויז'ן מפתחת טכנולוגיה פורצת דרך עבור מכוניות אוטונומיות. כדי לשמוע על הטכנולוגיה הזו, ישבתי לשיחה עם דודי בן בסט, המהנדס שפיתח אותה והקים את אוריקס ויז'ן, והסיפור של דודי הוא אחד מהמרתקים שיצא לי לשמוע. דודי הוא מהנדס אלקטרוניקה מבריק שכבר הקים חברה בעבר, ושימש גם כסמנכ"ל הפיתוח של ענק הטכנולוגיה וישי.
באותו זמן בדיוק הקלינטק התחיל לתפוס תאוצה, והיו לי הרבה מחשבות על איך לעזאזל עושים אנרגיה נקייה. והתחלתי לעשות איזשהו ניסוי, לראות בעצם כמה אנרגיה אני יכול להוציא מהשמש בכלל. אז קניתי פשוט גוש אלומיניום, קובייה מאלומיניום, ששקלה איזה 5 קילו, ושמתי אותה בשמש ובדקתי כמה היא מתחממת. הצלחתי לחמם אותה ל-80 או 85 מעלות ביום, באוגוסט, בקיץ הישראלי. ואז קניתי צלחת של יס, שמתי על כולה טפט שהוא מחזיר אור כדי לעשות מין כזה עדשה מרכזת, ושמתי את האלומיניום במרכז העדשה, ואתה כבר רואה כזה נקודה חמה מאוד, והצלחתי לחמם אותו ל-150 מעלות. ואז אמרתי, זה לא מספיק לי, אז לקחתי את האלומיניום הזה, ושמתי אותו בתוך אקווריום, כי לא רציתי שהרוח תקרר אותו. ועברתי את ה-200 מעלות, ואז בוקר אחד באתי למשרד וראיתי שריפה. מה שקרה זה שבשעה 8 בבוקר האקווריום מתפוצץ. לא, האלומיניום לא נשרף.
הוא ניתח?
לא, האקווריום מתפוצץ. וברוב טיפשותי, את הכל שמתי על שרפרף מעץ. אז קיצור, האש, הגג עלה באש, ואב הבית אמר לי, תשמע, זה נורא נחמד מה שאתה עושה כאן, תפסיק. אבל אמרתי, בוא נע. הוצאתי המון אנרגיה מהשמש, הרבה יותר מאשר תא פוטו-וולטאי, כשאתה מסתכל בסוף על העניין הזה. הבעיה שהאנרגיה שיצאה, יצאה בצורת חום. זה לא דבר שכל כך קל להוציא ממנו חשמל אחר כך או משהו כזה. אז בוא נראה איך אנחנו מסתכלים על זה, לא כחום, אל תזרוק לי את זה במים לקרר את זה, אלא תנסה לקלוט את האנרגיה הזאת כמו קרינה אלקטרומגנטית, ותראה אם אז אתה יכול לעשות משהו יותר יעיל. הבעיה היא שהאות הזה, כשאתה מסתכל עליו כאות רדיו, הוא לא קל להתמודדות. מדובר באורכי גל מאוד מאוד קצרים, מה שאומר צריך אנטנות מאוד מאוד קטנות.
במילים אחרות, גוש אלומיניום רותח פולט קרינת חום, שהיא קרינה אינפרה אדומה. את הקרינה האלקטרומגנטית הזו אפשר לקלוט כפוטונים בודדים באמצעות חיישנים פוטואלקטריים, כמו אלה שנמצאים במצלמה, או באנטנת רדיו, שהיא חיישן שונה לחלוטין. וכדי לקלוט קרינה באנטנה, יש צורך ברכיב בשם דיודה, אבל לא סתם דיודה. זו תצטרך להיות דיודה שמבוססת לא על האלקטרוניקה הרגילה, אלא על פיזיקה קוונטית. דודי ביקש לתכנן דיודה שמבוססת על מה שמכונה אפקט המנהור. אלקטרונים בצד אחד שלה ייעלמו, ואז יופיעו מחדש בצדה השני. כן, נשמע מוזר, אבל כפי שאמר הפיזיקאי נילס בור, אם אתה יכול לדבר על פיזיקה קוונטית בלי לקבל סחרחורת, סימן שאתה לא באמת מבין אותה. בכל אופן, דיודה מבוססת על אפקט המנהור צריכה להיות קטנה. מאוד מאוד קטנה. זה קשה מאוד לעשות, אבל אם אתה מצליח לבנות דיודה שכזו, יש לך חיישן מיוחד במינו. חיישן שאיש מעולם לא הצליח לבנות.
הבעיה היא הרווח הזה. הרווח שמדובר עליו הוא רווח דק מאוד מאוד מאוד. למעשה מדובר על רווח שגודלו בערך ננומטר, במונחים אטומיים, 10 אטומים. אז התחלתי לקרוא ולקרוא ולקרוא עבודות דוקטורט ודיווחים שמדענים דיווחו על אנטנות וצומתי מנהור, וראיתי שכן, היו הישגים ראשוניים בתחום, רובם דיווחו על כישלונות או להצלחות מאוד מאוד חלקיות. חלק מההצלחות היו כאלה שבנינו 1,000 התקנים ואחד עובד, חלק מהאנשים דיווחו פשוט שהתקן עבד ואחרי חצי יום מת בצורה ספונטנית, ובעיקר הייתה איזושהי תחושה של סטגנציה שאנשים רודפים אחרי הזנב של עצמם עם התהליך שבו הם מייצרים את התקנים האלה. עכשיו אני חוזר למה שעשיתי בבישי, עסקתי בתהליכי ייצור. הקדשתי למעשה 3 שנים לפתח תהליך שאני בונה צומת מנהור אמינה. איך אני בונה את הדבר הזה? שהוא לא ימות אחרי חצי יום, שמתוך 100 שאני מייצר 99 יעבדו, וזה ב-2012 פעם ראשונה הצליח. והקדשתי עוד 3 שנים לייצב את התהליך הזה. וזה היה האתגר.
אתה זוכר את הרגע ששמעת זה עובד?
אני זוכר את הרגע ואני זוכר את תחושת הפרנויה. כן.
מה הכוונה פרנויה?
אני עשיתי ים של בדיקות בשביל לוודא שהאפקט שאני רואה הוא האפקט האמיתי, ותמיד מנקר בראש החצי אחוז הזה שאולי לא חשבת על משהו, אולי זה בכל זאת איזשהו אפקט שלא חשבת, שלא בדקת, שלא ניקית. ואני יושב במעבדה ואני רואה את הסיגנלים על הסקופ, על המכשיר מדידה שלי, ואני אומר, בונה, וואו, זה מובהק, אין ספק, זה זה. ובו זמנית יש את הפחד הקטן הזה שבו, אולי זה מוקדם מדי, אולי בכל זאת עוד לא בדקת משהו, עוד לא וידאת משהו, אולי. אז זה היה חצי יום שאני שם לבד, אני בעצמי רואה סיגנלים ובודק 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 ובודק. ובסוף אמרו לי, טוב, נגמר לך הזמן, עוף מכאן. והטלפון הראשון היה לטל, שאני עד עכשיו, אני אמרתי לו, בונה, זה עובד. והטלפון השני היה לאבא שלי. הוא ריקה. זהו.
מה אמר לאבא שלך?
שאני חושב שזה עובד. והוא צעק לאמא שלי.
יצא ממנו משהו.
יצא ממנו משהו.
לא, זה עוד לא אמר.
הטכנולוגיה שפיתח דודי הפתעה את הבסיס להקמתה של אוריקס ויז'ן לפני כשנה וחצי, כשפגש את רני וולינגשטיין, מי שכיום הוא מנכ"ל החברה. רני הוא הכוח הדוחף ליישום הטכנולוגיה בעולם האמיתי.
יש פה באמת הרבה עבודה ברמה, אפשר לקרוא לזה מולטי-דיסציפלינרית, התקנים ננו-טכנולוגיים ועד האוטו עצמו. אז האתגר שיש לנו פה לבנות למעשה חברה ולהרים צוות חזק, עם דיסציפלינות מאופטיקה ומערכות לייזר, דרך אנטנות, תהליכים בשכבות דקות וכדומה, אזורים של עיבוד אנלוגי ועיבוד דיגיטלי, עיבודי תמונה, עד לרמה של הנדסה מכנית והתקנות על רכב ונסיעות ובדיקות. זה ספן עצום של פעילויות שהכל מתחבר לכל.
בפינת החסות הבאה של Oryx Vision נשמע על היישום המעשי של הטכנולוגיה הזו שעתיד לחולל מהפכה בעולם הרכבים האוטונומיים, ולא רק בה. כדאי לחכות לפינה הבאה. דודי ושאר הצוות של Oryx Vision מחפשים את מי שרוצים להיות שותפים לדרך במהפכה שהם מחוללים. Oryx Vision מחפשת מהנדסים ומנהלי מוצר מעולים במגוון תחומים בעולם החומרה. תכנון מעגלים, אופטיקה, עיבוד אותות, תכנון אנטנות, ננו ייצור ועוד. בקרו ב-oryxvision.com/jobs או הקליקו על הבאנר של Oryx Vision באתר הבית של רשת עושים היסטוריה. השבוע ערכתי כמה שיפוצים ושיפורים באתר שלנו, בעיקר מכיוון שבשבועות האחרונים נוספו לנו המון המון פודקאסטים חדשים, והייתי צריך לארגן את האתר מחדש כמו שצריך. אחד השינויים המהותיים הוא בפורום שלנו, שמעכשיו הוא כמה פורומים. פורום נפרד לכל פודקאסט ברשת עושים היסטוריה. בפורום של הפודקאסט הספציפי תוכלו להעיר הערות, לשאול שאלות, ובאופן כללי להיות בקשר איתי ועם שאר המגישים ברשת. גם הפורומים עצמם הם מודרניים יותר ונוחים יותר לשימוש, ואתם מוזמנים לבקר בהם ולהתרשם בעצמכם. קישור לפורומים החדשים מהסרגל העליון שבאתר. בפרק הקודם ניסיתי איתכם אתגר מסוג חדש, תשבץ עושים היסטוריה, שיצר עבורנו שלמה הרן. מטרתכם הייתה לפתור את התשבץ במלואו ובזמן הקצר ביותר, ומי שעמד באתגר בהצלחה הוא יוני שטרן, מאזין ותיק ופותר סדרתי של החידות שלנו. במקום השני היה יעקב שלא השאיר שם משפחה, במקום השלישי רן, אבל רן אחר, לא אני. תודה רבה לכל הפותרים ותודה לשלמה הרן על העבודה המעולה עם התשבץ. שאלת עושים היסטוריה הפעם עוסקת בספרים. ביקשתי מכם בעבר לתת לי המלצות לסרטים דוקומנטריים מצוינים, ואתם הפגזתם אותי בכישורים מעולים, אז הפעם אני מבקש מכם לספר לנו על ספרי העיון הטובים ביותר שקראתם. שימו לב, רק ספרי עיון הפעם. בהזדמנות אחרת אני אבקש מכם גם המלצות לספרים עלילתיים טובים. רשמו את שבותיכם בפורום של עושים היסטוריה באתר או בקבוצת הפייסבוק שלנו שקישור אליה תמצאו בסרגל התחתון באתר הבית. מה חדש ברשת עושים היסטוריה? בשבוע שעבר עלו להעביר 3 פרקים ב3 פודקאסטים. בעושים תנך שוחחו דוקטור ליאור ערבית ואותם שטיימן על סוד הקרותה של שרה אמנו. התנך, כך מסתבר, לא מספק לנו הסבר אמיתי לשאלה מדוע הייתה שרה עקרה. ההנחה החבויה היא שעקרות היא עונש על חטא כלשהו, אבל איזה חטא ביצעה שרה? את זה אנחנו לא יודעים. ליאור ויותם פונים לכיוון אחר, היסטורי יותר, והם סוקרים בפרק סוגיות כגון גיל הנישואים בתקופת המקרא, תוחלת החיים האמיתית של גיבורי התנך ועוד. את עושים תנך תמצאו בכתובת runlevy.com/osim_tanach. בעושים טיול, הפודקאסט למשפחות מטיילות, עינב לנדאו לוקחת אותנו קרוב לבית. קרוב לבית שלי בכל אופן. עין הוד הוא כפר אומנים קסום למרגלות הכרמל, ותמצאו בו כמה גלריות ומוזיאונים שירתקו גם את הילדים הפרועים ביותר. כמו המעבדדה של מוזיאון ינקו דדה, והגלריה למכונות מוזיקליות של ניסן כהן. עושים טיול runlevy.com/tiyul. לבסוף, בעושים עסקים, ערכנו הפעם את ערן ביאלסקי, מייסד האקסלרטור סיגמה לאבס. השיחה ודאי תרתק את כל מי שחולם להקים סטארט-אפ משלו. שוחחנו על היתרונות והחסרונות של אקסלרטורים, ובמיוחד על איך צולחים את תהליך הקבלה המפרך לאקסלרטור, שבו מתמודדים בדרך כלל כמה עשרות סטארט-אפים ומתקבלים רק כמה בודדים. עושים עסקים runlevy.com/biz. כתמיד, אם אתם אוהבים את עושים היסטוריה, מעוניינים לתמוך בה, עזרו לנו להביא מפרסמים ונותני חסות שהם סם החיים של רשת הפודקאסטים שלנו. ספרו למנהלי השיווק ומשאבי האנוש בארגון שלכם על הרשת של עושים היסטוריה. תגידו להם שאני לא עושה פרסומות רגילות. אני משתדל מאוד שכל חסות תהיה מיוחדת ושונה ובשאיפה כזו שמעניין להאזין לה, לפחות בפעם הראשונה. בחנות שבאתר אפשר לרכוש גם את פרקי הארכיון של עושים היסטוריה ואת ספריי ולהזמין אותי להרצאה. תודה על תמיכתכם ברשת עושים היסטוריה.
עושים היסטוריה הם אנחנו!
אני דינה בר מנחם על העריכה הלשונית.
אני נתן פוזניאק על התחקירים.
וגם ניר סייג על עריכת הכל.
אני קלי אולוקלין מגישה את Curious Minds.
אני דני תימור ואני המנהל העסקי.
ואני רן לוי.
וואו וואו וואו, רגע, מה? אני רן לוי.
אבל אני רוצה להיות רן לוי.
מה? אבל את עושה את התפקידים של אנשים.
אתה אומר בעצם שאישה לא יכולה להיות רן לוי?
את יודעת מה? בואי נגיד את זה ביחד.
3, 4 ו...
ואנחנו רן לוי, כותב ומגיש.
פרקים נוספים של עושים היסטוריה, כמו גם פורום התוכנית ומידע נוסף, תמצאו באתר הבית של התוכנית www.ranlevi.co.il. תגובות, הצעות ורעיונות ניתן לשלוח לרן בכתובת ran@ranlevi.com.
In this house we obey the laws of thermodynamics.